אנחנו בפרק ממחת, ממחת ראשי תיבות מה זה? מוח, פרק מוח. ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו, אמו את מנשה ואת אפרים. אומר רש"י במקום, ויאמר ליוסף, מי אמר ליוסף? מי גילה לו שהאבא שלו חולה? אחד, אומר רש"י, אחד מהמגידים. אחד מהמגידים. לא אומר מי, אומר, הרי זה מקרא קצר, ויאמר. הוא לא אומר מי אמר, אבל באופן אחד מהמגידים. ויש אומרים, אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד, וכשחלה יעקב בארץ גושן, הלך אפרים אצל אביו למצרים להגיד לו. וצריך להבין, הסבא היה לומד עם הנכד. מי זה היה הנכד? אפרים היה הנכד. כתוב, כל הלומד עם בנו, בן בנו, בן בנו זה הנכד. תורה, כאילו זה מעמד הר סיני. ותענוג מאחד, עם הנכד. אני מאחל לכולכם, תתחתנו, יהיו לכם ילדים, אבל תתחתנו ויהיו לכם נכדים.
גם מצווה לימוד עם הסבא?
כן, זה מה שהוא אומר.
הסבא שלי גם, אני לא צריך לחכות.
מה?
אני לא חייב לחכות, יש לי את הסבא שלי שאני יכול ללמוד איתו.
ודאי, אתה עושה מצווה גדולה, אתה כאילו במעמד הר סיני. למה זה כבר דור שלישי? מעמד הר סיני מתמשך כל הדורות. וכאן זה ממש ביטוי. צריך להבין, התורה זה לא רק עניין של אינפורמציה, מידע. זה גם של עברים מדור לדור. ברגע שהאבא או הסבא או... כאילו מעביר לך מסר, מסר רוחני, לא רק מסר אינפורמטיבי. אתה יודע, ודאי, לצערי הרב, אני לא זכיתי שלא היה לי סבא. הייתו בשואה, בדור הזה כן יש כבר. אבל יש לי, אני זוכה, ויש לי נכדים. ולא פעם, יש כאן אבות, בתלמודי תורה, סבים ונכדים. יש אבות ובנים, ויש סבים ונכדים. כיף לבוא. ללמוד עם הסבים והנכדים. וזה נשאר כחותם לכל החיים, הדבר הזה. המפגש בין הסבא לבן, שהוא יושב ולומד, זה משאיר את חתמו. עכשיו תבינו גם כשהוא מברך, הוא מברך את אפרים קודם. הרי למה אפרים היה החברותא שלו? הוא הכיר אותו טוב טוב. אז בכל זאת הוא היה שליח לפי רש"י, הוא שלח לבשר לאביו, ליוסף, שאבא שלו חולה. ייקח את שני בניו עמו, כדי שיברכם יעקב לפני מותו. יש כלל גדול. מה שלא הספקת כל החיים, תעשה לפני המוות. אבינו גם מיעקב, אבינו גם כשהוא מברך את 12 השבטים, למרות שמשך החיים כל הזמן היו בעיות. וגם ממשה רבנו, הוא מברך את עם ישראל לפני שהוא נפטר. אדם, לפני שהוא נפטר מן העולם, מקבל ברכה. שאלו אותי, מה זה כל כך חשוב ברכה? כי ברכה זה דבר ממשי, זה לא דבר. זה כמו צבא. כמו צבא, יש צבא פיזי, חומרי, אבל יש צבא רוחנית, הוא מברך אותו. הברכה הזאת מתקיימת, היא לא... לכן מזדרז, אומר, אבא כבר... על ארץ דווי, אוקיי, בואו, בואו ילדים, תקבלו ברכה מהסבא. אני זוכר, היה יהודי כאן בשכונה, הוא נפטר כבר, נכונו לברכה. אבא שלו היה אתאיסט, קומוניסט, אתאיסט, קומוניסט, נגד דת, נגד כל הדברים האלה. והוא סיפר לי, הידיע, הוא גם בעצמו לא היה אדם דתי, אבל הוא סיפר לי שהיה. כל הזמן אבא שלו הטיף לו נגד התורה ונגד הדת ונגד כל הדברים האלה. אבל הוא אומר, תראה, לפני שהוא נפטר, הוא שכב במיטה, ביקש שיקרו לו, לבן הזה, במיטתו של אבא. הוא אמר, תראה, אני כל החיים אמרתי לך מה שאמרתי, אבל יש לי בקשה אליך. כשאני נפטר, תגיד אחריי קדיש. בעל תשובה ממש. הכל התהפך לו. ציווי. והאמירה הזאת ליוותה את הבן אדם הזה. השאירה לו חותם, רושם גדול. אז היה לו כבוד למסורת, לדעת וכל זה, כתוצאה מהברכה הזאת שהאבא שלו ברך אותו לפני מותו. אנחנו ב... פרק א', בנטיות, נכון? משנה חטא, כן. עכשיו, עד מתי נקראו נטיות? הרי נטייה זה שתיל. מתי אתה יכול להגיד לנטייה הזאת היא כבר עץ? כן? מה מעבר בין שתיל לעת? רבי אלעזר בן עזריה אומר, עד שיחולו. רבי יהושע אומר, בת שבע שנים. רבי עקיבא אומר, נטייה כשמה. עד אם מתי נקראו נטיות, רבי אלעזר בן עזריה אומר, עד שיחולו. מה זה יחולו? מלשון חולין. עד שיעשו הפירות חולין. שכן הנוטה עץ מאכל פירותיו, שלוש שנים הראשונות, עשורים זה עורלה. ובשנה הרביעית הוא נקרא נטע רבעי קודש. צריך לאכול אותו בירושלים. רק בשנה החמישית, הפירות קודש הם מעשר שני. רק בשנה החמישית להינתן נקראות הן נטיות. ויש מפרשים עד שיאכולו, עד שיצאו לחולין על ידי פדיון, היינו בשנה הרביעית. אז יש מבין למישהו השנה הרביעית. כן, עד הם נקראים נטיות. רבי אלעזר בן עזריה אומר, עד שיחולו, רבי יהושע אומר, בת שבע שנים. מה זה שבע, למה שבע שנים? כלומר, עד בנות שבע שנים נקראות עדיין נטיות. ותוספות פרשו שכוונת רבי יהושע לזיתים, אבל בתאנים בנות שש, ובגפנים בנות חמש. זאת אומרת, זה לא תלוי בנטע רבעי, אומר, זה גודל העצים. אז עצים, זיתים, גדלים לאט יותר, ותאנים יותר מהר, וגפנים בכלל יותר מהר, ולכן הוא חולק. רבי עקיבא אומר, נטייה כשמה, כל זמן שבני אדם קוראים לה נטייה, דינה כנטייה. והלכה יקרא רבי עקיבא. כן, כל זמן זה לא אומר, זה לא תלוי בשנים, אלא אתה רואה לפי גודל העץ, זאת אומרת, אתה קורא לזה כבר עצים, ולא נטייה, זה כבר נקרא נטייה, מבחינת ההלכתית. אילן שנגמם והוציא חליפין, מטפח ולמטה כנטייה, מטפח ולמעלה כאילן. מה זה נגמם? קורטים את העץ. לפעמים על מנת לחדש את העץ, קורטים אותו ואז הוא צומח מחדש. עכשיו תולה, השאלה איפה קרטו את העץ? אם קרטו את העץ במקום נמוך או במקום גבוה. זה משום, שנגמם והוציא חליפין, ענפים חדשים, מטפח ולמטה, אם נעשה מן הגזע, אלא פחות מטפח, אז נטייה, כאילו זה שתיל חדש. אבל אם זה מטפח ולמעלה, אז זה כבר אותו עץ, למרות שחתכו אותו, אז נזכר אותו עץ. דין הענפים שהוציא כדין נטייה לעניין חרישה, ערב שביעית, וכן לעניין עורלה. מטפח ולמעלה, אם נשאר בו טפח ויותר, כי אילן דין חליפין כדין אילן, דיבר רבי שמעון. והיינו, אם אתה קוראת, אז זה נחשב לו שנה, אם זה מעל הטפח. נחשב לו שנה, למרות שעכשיו הוא נראה צעיר, כאילו מתחיל, אבל פחות מזה, אז זה כאילו שתיל חדש. ומונים לו לעורלה, לשני תריבי, מהדבר הזה. אני זוכר, אני הייתי פעם חקלאי לפני 50 וכמה שנים. 50, כן, 50 וכמה שנים, בקיבוץ. וכשחזרתי מהצבא, אמרו לי, לך תעבוד במתה. אבל לא מתה. והבעיה תמיד, מתה זה מקצוע, מקצוע רציני. צריך לדעת מתי לגזור, מתי להזבל, מתי להשקות, כל דבר זה, ולעקוב אחרי זה, לא פשוט. אחד הדברים זה הדברים האלה של, היה לך משתלה, היו, קודם כל יש משתלה, היו עוקרים מהמשתלה, שמים בשדה. המעבר בין המשתלה ובין השדה הוא קריטי ממש. כי אם אתה מעביר את העץ מוקדם מדי, הוא לא יחזיק מעמד בשדה. אם הוא מאוחר מדי, הוא כבר התנוון, הוא כבר תופס צורה.
שורשים מתפתלים מתוך השתיל עצמו.
גם השורשים, גם הוא מקבל, קשה לך לשנות את צורתו, והצורה היא חשובה לכל מיני דברים. זה המומחיות של זה שניהל את הענף. הוא ידע להגיד, עכשיו לעשות ככה, הוא למד את המשניות. ידע מתי זה נטייה, מתי זה עץ. זה מוחיות מיוחדת. אני אומר את זה כמשל לגבי אלה שעומדים בישיבה, במכון. אדם כאדם עץ השדה. יש כאלה אנשים רוצים לצאת מהר מהישיבה. ומה, אתה עוד שתיל רך, חביבי, תן לעצמך לגדול קצת. יש כאלה שיושבים שנים באותו מקום, אבל לא מתפתחים, לא מתפתחים. חביבי, אתה מתנוון כאן, תלך לשדה אחרי לצאת. אתם יודעת מתי להוציא את הנטייה, לא רק מהחממה, אלא גם מה... לא, נזכרתי. הגדרה, מתי זה נטייה, מתי זה עץ. אנחנו באורות. ישראל בתחייתו. כן, בדף ממהי. זה בדיוק מתאים לתקופה של הבחירות. טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל. וחפצים עם דמיונם להשוות את העניין האלוקי הזה המיוחד באופי הישראלי יש כל תוכן של עם ולשון אחר בכל משפחות האדמה. ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות. ממש מתאים. מתאים להיום. לפלג זה מלשון מפלגה. לפלג, השורש המילה מפלגה, זה פילוג. פלגים, מתפלגים. פלגים, פלגים. אבל הוא אומר, זה כמו עץ. עץ יש ענפים, נכון. אבל זו טעות גדולה לחשוב שהם לא מתאחדים בשורש. כל הענפים מתאחדים בשורש. אותו דבר עם ישראל. עם ישראל יש לו נשמה אחת, כולם. כל המפלגות, כל הזרמים, כשאתה מסכים, אתה לא מסכים, זה לא, לא משנה. זה עם אחד קודם כל. כמו שאומר המן הרשע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. קודם כל, הוא מחלק, הוא קלט שאנחנו עם אחד, הרשע הזה. למרות ההבדלים השונים, מפולג, מפולג, אבל הוא עם אחד. אנשים שאומרים, לא, זה זרמים, זרמים, אין חיבור ביניהם. זה טעות, הוא אומר, הדבר. עם אחד. צערנו הרב, אותו, גם המן הרשע, גם אותו הרשע מגרמניה, לא חשימו וזכרו. במחנות השמדה הוא לא הפריד בין דתיים ללא דתיים, ימניים ושמאלניים וכל דברים כאלה. בשבילו כל יהודי זה היה כל עם ישראל. למה הוא קלט את זה שזה עם אחד? והנשמה זה עם אחד. להבדיל, אנחנו צריכים להכיר את הדבר הזה במהות. כולנו עם אחד. למרות ההבדלים בדעות, בהשקפות וכל הדברים האלה. זה מה שאומר כאן הרב. טעות גדולה, היא אומר. טעות לא סתם, טעות גדולה. מזה הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות, מה שנקרא הפרדת דת והמדינה. חס ושלום. ושתיהן יחד נחלו בזה שקר, זה לא נכון. כי כל ענייני המחשבה, הרגשה, האידיאליות, שאיננו מוצאים באומה הישראלית, חטיבה אחת בלתי מחולקת היא, והכל ביחד עושהו את צורתו המיוחדה. אמנם כשם שטועים המתאמצים להפריד את החלקים הבלתי מתחלקים הללו, ככה יותר הם טועים אותם שהם סבורים שאפשר הדבר שהחילוק והפירוד יעלה בידם של כל המתאמצים להפריד את התיומת, תיומת זה בלולב, המחובר, שהעלים נקרא חיבור, זאת אומרת תאומים, כן, אז את התיומת, ומזה בא שהם לוחמים נגד מחזיקי חלק אחד מהחטיבה הישראלית בחמה שפוחה. כמו היום, הדתיים נגד הלא דתיים, הלא דתיים, השמאל נגד הימין, כל אחד נלחם מלחמת חורמה כאילו כל האמת אצלו. זה לא נכון. על הפרדתם המהבלת, מהשון הבל הבלים, הכל הבל. מבלי לשים הלב איך צריכה המלחמה הזאת להתכונן. לא שלא צריך לשמור על הדעות, כן. אבל צריך לדעת שאנחנו משפחה אחת. זה שאתה מתווכח עם אשתך זה טוב מאוד. אבל זה לא נוצר לעשות פירוד? זה לא. מתווכח, כן. פירוד לא. זה דבר חשוב מאוד.
בעצם כל בחירה היא ראויה, בלבד שקודם כל תבוא ממקום אמיתי,
כן.
תכבד את המקום השני.
כן, ודאי, כי אנחנו חלק, כל אחד חלק מהשני. כשם שדעותיהם שונות, פרצופיהם שונים. אבל זה לא אומר שהדעות שונות צריכים להתפרד. כן, באומה, האומה היא הדבר אחד בארץ. ואם היה אפשר להפריד באמת את התכנים הרוחניים שבכנסת ישראל, אלא שהדבר מנוע מפני איזה חוק תורי, איזה חוק אלוקי, אי אפשר לחלק את עם ישראל. אז הייתה צריכה המלחמה להיות מכוונת נגד המחזיקים בחלק נפרד מיוחד. לבלוע ולחלות את צביונם על שמי האומה. כמו שלפעמים בבחירות, יש כאלה מתלהבים. מתלהבים, אומרים, כולם יצביעו למפלגה שלי. נדמה להם, ככה הם חיים בדמיונות. פתאום, באחרת הבחירה, חצי מהם יצביעו בדיוק הפוך. אבל הוא חי בדמיונות. אז גם כאן, אנשים אומרים, בואו, אנחנו נגרום לכך שימחוק את השני, את המפלגה. גם ביחסי אנוש זה גם ככה. לפעמים אדם מוחק את השני, הוא חושב שהוא לא קיים, הוא קיים, זה יעזור לך.
כל פעם זה ממש חצי-חצי ככה, כל כך קרוב, חצי-חצי.
זה שמעתי פעם דווקא מראש הממשלה, מבנימין נתניהו, הוא היה אצל הרב שפירא, זכר צדיק לברכה. ערב בחירות, לא זוכר כמו מתי, לפני המון שנים זה היה. אז הוא הסביר את כל התורה של הבחירות האלה. אז, גם היום זה אותו זמן. הוא אומר, תראו, זה ידוע שהעם מתחלק פחות או יותר לשני חלקים, ימין ושמאל, אז הוא אמר. ויש 10%, משהו כזה, 5% לפעמים, שהם לא גיבשו דעה. כל התעמולה, כל הזה מכוון ל5% האלה. אלה באמת תמיד רגילים להצביע לאלה, ואלה רגילים להצביע לאלה, זה לא יעזור תעמולה. אבל 5% האלה שמתנדנדים, זה מה עיקר המאמץ, אתה צודק. כמו הגוף האדם, יש ימין, יש שמאל, אתה לא יכול בגלל שאתה ימני לחתוך את יד שמאל. יד שמאל היא גם חשובה. ואיך תניח תפילין? זה כלל גדול. אבל כיוון שמניעת הפירוד היא מניעה מוחלטת, לעולם אי אפשר לגרום פירוד. בטוחים אנחנו שהמפרידים, מחזיקי החלקים הבודדים, אינם טועים כי אם בציור דמיונם, הכל בדמיון. אבל זה לא נכון. ולא בפועל הווייתם. כי באמת בזה החלק הפרטי, כיוון שיסודו בחיי האומה, בכללה הרי הכל כבר נמצא בו. זה כמו אמר באדם, כל עבר הוא נצרך. וצריכה המלחמה להיות מיוחדת רק לגלות להם את האותם ולברר להם שאי אפשר לפלג. שכל מאמצי חילם להפריד את האחדות הישראלית העליונה לא יעלה ולא יעלו בידם. וההסתגלות של שלמי המחשבה ורצון הישראלי בכל עומק טבעיותו צריכה רק להיות לבקר את החיזיון החלקי מכל עבריו, ולהראות בו בעצמו את כל סימני תמותו וכלליותו מכל הנושאים כולם. זאת אומרת, אתה צריך לבקר אותו מצד אחד, מצד אחד לראות שהוא שייך, למרות שאתה לא מסכים איתו, הוא שייך. גם מאותם מעיינות שבעלי הרוח רצו כבר להסליח מהם את דעתם ולהקרא מנפשותיהם, הם גם שייכים לדברים האלה. ועל ידי בירור עניין אמיתי זה יעמדו סוף סוף כל בעלי ההפרדות על ההכרה שדי להם לחלות לשב את כוחם, התייאשו כבר מלהפריד, ותחת להחזיק בחלק נפרד מדומה שכל השאיפות, התכנים הכלליים של כל האומה כולם בכל ערכי הכלולים בו, אלא שהם קיים תושתשים מבחינתם. מתוך כך מונעים הם מהנפשות המחזיקות בו את סובעם הרוחני, מצמצמים את מרחב רוחם, מדריכים אותם בנתיבות מלאי חתחתכים. כל הגישה שלהם זה להפריד ולמחוק את האחר. יותר נוח יהיה להם להכיר באמת את האמת המציאותית ולהחזיק בכל התוכן החי הקודש של אור ישראל השלם וכל הפרטיו בגלוי. בזה יושיעו את נפשם שלם, אלה שרוצים להפריד, כי הם מסכנים ומללים בגישה של ההפרדה. יושיעו את נפשם מכל צרת המחשקים, ויביטו וינערו אל השם ואל טובו, ולא יצטרכו עוד לענות את נפשם, לשון עינויים, בשברי רעיונות קיים תשתשים, אשר לא יוכלו מעבר לזה להיפטר מהם לנצח, ומעבר אחר למצוא להם בירור והרת רוח, כי הם התכנים אשר טובם ולשעת חייהם הנלהב והעצום לא יתגלה קיים על הכיכר הרחב, לא הפרדה והשלם של כל החיים. הישראלים במהותם הכללית והשלמה מתראים בו מכל מלוא הזזותם. מה שעומד עמד על הפרק, היה ניסיון כאן בממשלה האחרונה, זה היה הפרדה בין הדת למדינה. וכאילו לקחת את זה, איך אתה יכול להפריד את הדת מזה? הדת זה חלק מהעם שלנו, מה זה? כאילו להוציא את הנשמה מהגוף. ואין ניסיון כזה, כמה פעמים. זה לא צלח, ולעולם גם לא יצלח. אז מישהו אמר, הייתי בשם איזה רב, הוא אמר את הדבר הזה, אני לא זוכר את שמו של הרב, הוא אמר, שהדת לא צריכה את המדינה. למה? כי הדת היא נצחית. נצחית. המדינה, היינו בגלות 2000 שנה. מי צריך את הדת? המדינה צריכה את הדת. במילים אחרות, כשהולכים להניג את העם ישראל, לשאול מעם ישראל, צריך לשאול את האלה שעוסקים בתורה ומצוות, מה דעתכם על הנהגה כזאת? כמו בית ראשון, הסנהדרין וכל זה, היו שואלים את הזאת. אז זה צריך לזכור את הדבר. אני נזכר, טוב, אני אגיד את זה. יש לי ידיד, קוראים לו אהוד ברק. למדנו ביחד בקיבוץ, גם אחרי זה נשארנו בידידות. לפני שהוא נבחר לראש ממשלה, פגשתי אותו באיזה נסיבות, ושאלתי אותו, תגיד לי, אהוד, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אז הוא אמר לי, כן, אני רוצה להיות ראש ממשלה. אז אמרתי, אתה יודע מה, אני מציע לך הצעה ידידותית, תלך אל הרבנים. הוא הסתכל עליי ככה, מה אתה מדבר, מה הרבנים? תלך אל הרבנים. אמרתי לו, למה? אני אמרתי לו, תראה, הרבנים הם, איך אומרים, הם הממד הרוחני, הערכי של... זה לא אמרתי, אבל זה מה שאני חשבתי בלבי. אבל הוא אמר לי, תראה, אני לא צריך רב, אני בעצמי רב, למה? יראה לה כתפיים ככה, אני רב אלוף. רב, גם רב וגם אלוף. מה היה בסוף? כשהיה ראש ממשלה, מי הפיל אותו הרבני? הרב עובדיה, זכרונו לברכה. מה זה? אני לא זוכר מה זה היה. בכל זאת, הם קבעו בסוף אם הוא יהיה ראש ממשלה או לא יהיה ראש ממשלה. כך שאני ממליץ לכל אלה שרוצים להיות היום ראשי ממשלה, תלכו אל הרבנים, הם יגידו לכם מה לעשות.